ממשיכים בפרק א', חלק ראשון, פרק א', עוד ב'. אז שבוע שעבר דיברנו על מציאותו. מציאותו של הבורא יסבור שבוע. עכשיו נקרא לשלמותו. עוד צריך שידע שהמצוי הזה יסבורך שמוי אין אמיתת מציאותו מושגת לזולתו כלל. אמיתת מציאותו היא בלתי מושגת לזולתו. כלומר, אפשר לדעת אותו, יש מצווה לדעת אותו, אבל העניין של להשיג זה סוג של חוויה ישירה, שאדם ממש משיג את מהותו. הכוונה של השגה זה להשיג מהות. בידיעה סתם זה לדעת, אבל אתה לא מתחבר לזה, אתה לא יכול להשיג את המהות שלו. זה יותר ידיעה מרחוק. אז לכן הוא אומר, אין אמיתת מציאותו מושגת לזולתו כלל, ורק זה נודע בו, לא מושג בו, אלא נודע בו, שהוא מצוי שלם בכל מיני שלמות, ולא נמצא בו חיסרון כלל. אז מה שכן נודע בו, שהוא מצוי שלם בכל מיני שלמות, ולא נמצא בו חיסרון כלל, רבנו עזריאל, יש לו, רבו של הרמב"ן, יש לו חיבור קטן שנקרא ביאור עשר ספירות. שם הוא מגדיר שאין סוף הוא שלם בלי שום חיסרון. כלומר, זה הגדרה של אין סוף. הגדרה של אין סוף זה משהו שלם בלי שום חיסרון. זה מה שנודע בו ברגע שאנחנו מאמינים ויודעים שיש שם מצוי ראשון קדמון ונצחי, כן? אז ממילא אנחנו גם יודעים שהוא שלם בכל מיני שלמיות, אין שום חיסרון, כי לא יכול להיות, הוא השורש של כל המציאות. אז שוב, זה גם דבר שאנחנו כעיקרון אפילו לא מבינים מה זה כל השלמויות. אנחנו יודעים את השלמיות שאנחנו מכירים בתור בני אדם, כל המושג שלנו במה זה שלמות, כן? לכן הוא כותב את זה מאוד בסתמה כזה, שהוא מצוי שלם בכל מיני שלמויות. מה הם? כל מה שאפשר להעלות על הדעת נמצא אצלו, אין שום חיסרון. זה על דרך, לדעתי זה על דרך הרמב״ם. הרמב״ם כותב גם כן שכל מה שאנחנו יודעים בו זה רק דרך שלילה. כלומר, העיקר פה זה לא נמצא בו חיסרון. כי להגיד שהוא שלם בצורה חיובית, אנחנו לא מבינים מה זה המילה הזאת שלם לגביו. דוגמה, המושג של שלמות לגבי הילד הוא דבר אחד, לגבי המבוגר זה דבר אחר. המושג של שלמות לגבינו זה דבר אחד, לגבי צדיק גדול זה משהו אחר. אז כל המושג של שלמות לגבי בני אדם זה משהו לא מוחלט, משהו יחסי. אז כשאנחנו אומרים לגבי הקדוש ברוך הוא שהוא שלם בכל מיני שלמיות, זה לא יכול להיות הגדרה, זה לא יכול להיות הגדרה חיובית, כי אנחנו לא יודעים פירוש המילה לגביו. האמת היא שאין הגדרה אצלו, לכן זה גם בכלל לא רלוונטי. אז לכן העיקר פה זה לא נמצא בו חיסרון כלל. זה הסיפה. שלם בכל מיני שלמיות, לפי מה, עד כמה שאנחנו מבינים מה זה, ולא נמצא בו שום חיסרון כלל.
אם הוא היה כותב שלם
ולא נמצא
בו חיסרון כלל, זה גם היה מבטא את זה? אחרי שאנחנו יודעים שאין בו חיסרון כלל, למה צריך להגיד שלם בכל מיני שלמות?
כן, אז זה... כי...
זה מה שאתם אומרים,
שלם, כי שלם בכל מיני שלמיות, השלמיות זה עדיין יהיה פה איזה בעיה עם זה. כיוון שכל המושג של שלמות אצלנו הוא לא דבר שלם, הוא לא דבר מוחלט, הוא לא דבר גם, הוא דבר משתנה. אז זה לא יכול להיות ההגדרה המקסימלית פה שאנחנו מחפשים. חייבים להגיד את זה, חייבים להתייחס לאין סוף, לקדוש ברוך הוא, בתור שלם בכל מיני שלמויות. אבל העיקר עד כמה שאנחנו באמת יכולים לתפוס את זה, זה רק דרך שלילה, כמו שהרמב״ם כותב, שזה הלא נמצא בחיסרון כלל.
אחרי שכתוב שלם, כל מה שהיה כתוב שלם ולא נמצא בחיסרון כלל. אז זה גם מבטא את זה. שלם זה נקרא שלם, מה זה בכל מיני שלמות?
כן, זה יכול להיות כי אם כתוב רק שלם, אז אפשר לחשוב על זה כביכול, כן? אני בדרך משל, שאדם, כן, יש לו את כל הגוף, כל האיברים, אז הוא שלם. אבל זה שלם רק במובן אחד, שהוא שלם ולא חסר לו איזה חלק. סתם, לדוגמה, אדם יקרא, פשוטו של מיקרו, יקרא חלק אלוהיקה ממעל, פסוק באיוב, או יגיד, או חלק השם עמו. אז כביכול עכשיו, חלק שלא נמצא פה אצלנו, בתור נפרות, חס ושלום, אבל זה, כן, יש הווה מינה כזאת, לקרוא את הפשוטו של מיקרו, שהוא הוציא ממנו מעצמו, וחלק מעצמו עכשיו נמצא אצלנו, אז הוא לא שלם כבר. אז אם היה כתוב רק שלם ואין בו חיסרון כלל, יש אפשרות להבין שמדובר רק על השלמות הזאת החיצונית יותר. שלם בכל מיני שלמיות זה לא רק שלם במובן הזה ששלם בחלק וחלקים, אלא שלם בכל מיני שלמיות, אם זה גבורה, חוכמה, חסד וכו' וכו'. מושגת לזולתו כלל.
כלומר, בעזרת יודעת
בו,
איך אנחנו יודעים
שזה משתלם בעין חיצוני? זה ידיעה שאנחנו, זה מה שהוא הולך להגיד. הדברים אלו ידענו בקבל, הוא יתייחס לזה עוד מעט. רק רציתי להעיר שבסעיף א' הוא התחיל, כל איש מישראל צריך שיאמין וידע. עכשיו, בשאר הידיעות שהוא יכתוב בפרק הזה, כולל מה שעכשיו קראנו, הוא כותב רק עוד צריך שידע, וכתוב פה גם הלשון שיאמין. זה מסיבה פשוטה, כי האמונה זה על היסוד הראשון, שזה עצם מציאותו. כל שאר הידיעות הם עניין אותו מציאות. אז מילא זה כבר קשור רק לידיעה, כאילו זה עכשיו ידיעות בתוך האמונה הזאת, בתוך כן, על, זה חל על האמונה הזאת של מציאותו. בסדר. עכשיו אומר, ואולם, דברים אלה ידענו בקבלה מן האבות, יש לכם את הלשון הזה? אולם דברים אלה, ידענו בקבלה מן האבות ומן הנביאים, והשיגום כל ישראל. אז פה הוא משתמש בלשון השיגום, אנחנו נראה למה. והשיגום כל ישראל במעמד הר סיני, ועמדו,
זה הסתר איזושהי אפשר,
שזה בלתי מושגת כלל, כן. והשיגום כל ישראל במעמד הר סיני, ועמדו על עמיתתם וברור, ולמדום לבניהם דור אחר דור כיום הזה, שכן ציווה משה רבינו עליו השלום מפי הגבורה, פן תשכח את הדברים אשר רואיניך וגויימר הודעתם לבניך ולבני בניך. כלומר, המסורה הזאת מדור דור זה מצווה, אמנם גם מצד החקירה. כלומר, לא רק הראשון קיבלנו כך מן האבות ומן הנביאים, ובהר סיני כולם לא רק בגדע ידענו בקבלה, אלא כולם השיגום, שזה יותר מידיע סתם, השיגו את זה, וזה בגלל שהפסוקים לגבי הר סיני, כתוב לשון של ראייה, ראיתם, לא זוכר את הלשון, כן, זה, אתם ראיתם, הכוונה ראייה שכלית, שראיתם באופן ברור. פעם ראיתי אחד הספרים של רב עדס, רב יעקב עדס, שכותב משל יפה, אבל שאם שמעון ידבר עם לוי, הוא יגיד, הוא יביא כל מיני הוכחות שראובן הוא בן אדם אמיתי ולא רובוט. לא רובוט, כאילו. צריך להוכיח, אז הוא מתחיל להביא לו ראיות שזה כך וכך. אבל אם הוא מדבר עם ראובן, כן? ראובן לא צריך ראיות שהוא בן אדם. כי אצלו זה השגה. הוא משיג את עצמו. אדם מכיר את עצמו, לא צריך ראיות לכך, לא צריך הוכחות לכך, זה סתם מגוחך. זה הבדל בין ידיעה, אז הוא אומר שבהר סיני היה כזה השגה, שכולם השיגו את זה, שעכשיו זה כבר לא שייך לידיעות, לא שייך להוכחות. מה שראו בהר סיני זה היה כזה ברור ובהירות כזו גדולה, שזה לא היה ניתן להיראו בכלל. אין פה מקום לדיון, כן, לא, מה, זה. אז מילא, זה מה שהוא כותב פה, זה הישגום, כן? אנחנו ידענו בקבלה, אבל למה הסבר סיני, הישגום, כל ישראל בריאה, ברורה, בהירה, שבלתי ניתנת לעירו. ואז לימדו את זה לבניהם, דור אחר דור, ציווי משה רבינו שאמר, צריכים להעביר את זה הלאה, וכו'. אבל עכשיו הוא מוסיף, אמנם, גם מצד החקירה, במופתים הלימודיים, יעמתו כל העניינים האלה. אומר שגם בדרך החקירה אפשר, כלומר, מופתים הלימודיים, הכוונה הוכחות פילוסופיות, הוכחות שכליות, אפשר גם כן להעמיד את הדברים האלה, יעמתו כל העניינים האלה. הוא לא נכנס לזה איך, אבל ויוכרח היותם כן, מכוח הנמצאות ומשיגיהם, אשר אנחנו רואים בינינו, על פי חוכמת הטבע, ההנדסה, התכונה, ושאר החוכמות שמהם תלקחנה הקדמות אמיתיות, אשר ייוולד מהם, ייוולד מאותם הקדמות אמיתיות, ברור העניינים האמיתיים האלה. ואמנם לא נעריך עתה בזה, אלא נציע הקדמות למיתם ונסדר הדברים על בוריים כפי המסורת שבידינו והמפורסם בכל עמותינו. כלומר, הוא אומר, הקו של הספר הזה זה לא להיכנס ולהוכיח את הענייני הבורא, ענייני הזה, אבל זה בהחלט אפשרי, אבל זה לא נושא של הספר. נושא של הספר זה להגיד לך מה, לא להגיד לך איך אני יודע, או איך אפשר להיווכח שזה ככה מתוך המציאות שאנחנו רואים. אז שוב, אז מה שאומר פה, מכוח הנמצאות ומשיגיהם, משיגיהם זה הכוונה מה שמשיג אותם נמצאות, כל מה שקורה להם, הירורים, הדברים שקורים בעולם. אז יש ספרים כאלה, כן? יש את המוהן הבוכים, הפסד יגון, הם מביאים מופתים לימודיים. אבל זה לא התפקיד של הרמח"ל, מה שהוא אומר פה. עכשיו, ג', עוד צריך שידע שהמצוי הזה יסבור שמו, הנה מציאותו מציאות מוכח שאי אפשר העדרו כלל. אז זה עוד ידיעה שהוא מוכח חובת המציאות, מה שנקרא חובת המציאות, שהוא מוכח להיות, לא ייתכן, לא יעלה על הדעת שיש מצב שלא, שהוא איננו. וגם לא רק זה, זה גם קשור לידיעות אחרות, אבל לא היה מי שהמציא אותו, כאילו אין משהו לפניו, הוא הרקע להכל, כן? יש איזה בסיס להכל, הוא הבסיס להכל, לכן זה חובת המציאות, כי בלעדו אין מציאות, אין כלום.
זה
זה שייך לשם, רק מה? גם שם הראשון, כן, זה לא מספיק, קדמון כן, זה בעצם לכאורה כלול בקדמון, רק מה?
זה קדמון, שבעת יכולת שיעזור לך את העולם.
אבל כן, אבל פה הוא מדבר על המציאות, לא על ההשכחה. אבל העניין של זה, 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 אם ניקח ראשון קדמון ונצחי, לכאורה שלושתם, כמו שאמרתי, כל אחד הוא משהו אחר, כן? לכאורה חובת המציאות כלול בתוך, עם שלושתם יחד, רק מה? אני לא יודע, אני מציע, אולי יש בזה איזושהי תוספת, אולי זה אהבה מן הכזאת, שהוא יכול להיעדר עצמו מן המציאות. אני לא יודע, אולי יש אהבה מן הכזאת. כאילו, העמיד את העולם, טוב, אני כבר לא מעוניין להתקיים, ונעדר. אולי יש אהבה מן הכזאת.
גם,
כן, כן. אז לכן אני אומר שלכאורה זה מונח כלול, אבל בכל מקרה צריך להדגיש את זה בתור ידיעה בפני עצמה. בפני עצמה זה... כן, אבל זה, אני חושב שאתה מהיר טוב, אתה מהיר נכון. זה, כן. כן. עכשיו אומר, עוד צריך שידע שמציאותו יסבורך אינו תלוי בזולתו כלל, אלא מעצמו הוא מוכרח המציאות. מעצמו הוא מוכרח המציאות, כלומר, וגם כן, עוד היבט, עוד דבר, כן, שייתכן שחובת המציאות גם תלוי במשהו אחר, אבל אז גם אותו עניין כנראה אולי תלוי במציאות, אולי לא. בוא נגיד ככה. יש את הפסוק, תנו עוז ללוקים. כאילו יכול אנחנו נותנים לו, כאילו אולי יש הווה מיני כזאת גם כן, שהוא צריך אותנו. הרי למה הוא ברא אותנו? הוא צריך אותנו. שאנחנו נשלים לו, ניתן לו עוז, ניתן לו זכיות אולי. בכל מקרה צריך להבין שבכלל הוא לא תלוי באף אחד, לא צריך את העולם, לא צריך שום מציאות אחרת, כלום. הוא מוכרח המציאות מעצמו. מעצמו.
מורה
זה
בשבילנו?
מורה זה בשבילנו? זה בגלל שהוא העמיד את העולם בצורה כזאת שהוא משתף אותנו, להיות שותפים איתו בבריאה. אז התנועה זה להקים, הכוונה שהגילוי של כוחותיו פה בעולם, בעולמות, זה תלוי בנו. הוא נותן לנו את הכוח לגלות את שכינתו בעולם, או חלילה, ההפך.
אז הוא כן נתן לנו איזשהו משהו. כי הוא כך הוא העמיד, מה יש...
כן.
יש כן...
הוא העמיד את זה, אבל הוא לא תלוי בנו, הוא רק הוא העמיד את זה שהעולם... העולם יתקיים בצורה כזאת, כן, שכאילו נתן לנו את המפתחות במובן מסוים.
אני חושב שהמציאות שלו תלוי בזה,
לא
ש... איך שהוא העמיד,
לא בדיוק, כן, כן, בדיוק.
אם נגיד דוגמה מלך, ראש עיר, אם אין עיר אז אין ראש עיר, הוא הולך את הביתה, אין שלוש מאות.
כן.
אם אין לב כבר, אולי, סתם ננסה...
גם נכון, כן.
כדי שכוח הוא לא תלוי באף אחד. עכשיו, גם ברם מנגנון, שהוא ברם אותה, אני רוצה שיהיה איזשהו יחסי גומלים.
כן.
אבל הוא לא תלוי בזה. הוא החליט שזה ככה יהיה.
כן.
אם אולי אני רואה את העולם הזה, לא תעלו, זה היה עד המציא.
כן. כן. כן.
מה
שאתם מכירים
שמלך
ושר צבא, רק כשיש צבא, יש שר צבא. כן. אין מלך בלא עם. כן. יפה. אוקיי, עכשיו, היי. וכן צריך שידע שמציאותו יסבורך מציאות פשוט בלי הרכבה וריבוי כלל. בכל השלמויות כולם נמצאים בו בדרך פשוט. פירוש. כי בנפש ימצאו כוחות רבים, שונים, שכל אחד מהם גדרו בפני עצמו, דרך משל, הזיכרון, כוח אחד, הרצון כוח אחר, והדמיון כוח אחר, כל אלה הם כוחות של הנפש. כלומר, הנפש מתחלק לכוחות שונים, ואין אחד מאלה נכנס בגדר חברו כלל. כי נגדר הזיכרון, גדר אחד, וגדר רצון, גדר אחר, ואין הרצון נכנס בגדר הזיכרון, ולא הזיכרון בגדר רצון, וכן כולם. אז לכן הנפש שלנו, מה שנקרא, מוקב, מוקב מכוחות שונים. אך האדם, האדון יסבור שמו, איננו בעל כוחות שונים. אף על פי שבאמת יש בו עניינים שבנו הם שונים, כי הרי הוא רוצה, הוא חכם, הוא יכול, הוא שלם בכל שלמות. ואצלנו כל הדברים האלה הם כוחות שונים. אמנם אמיתת מציאותו הוא עניין אחד, שכולל באמיתתו וגדרו, פירוש אמיתת עניינו, כלומר גדרו זה לשון מושאל, הוא מפרש עצמו, שגדרו הוא משתמש בזה בלשון משאל, כי אין שייך גדר בו יסבורך, אלא על צד היתר לשון. אז הוא אומר, אמיתת מציאותו הוא עניין אחד שכולל באמיתתו וגדרו כל מה שהוא שלמות, ונמצא שיש פה כל השלמויות לא כדבר נוסף על מהותו ואמיתת עניינו, אלא מצד אמיתת עניינו בעצמה שכוללת באמיתה כל השלמויות, שאי אפשר לעניין הוא מבלתי כל השלמויות מצד עצמו. אז יש פה בעצם אפילו שני דברים אולי. יש פה העניין שאצלו כל הכוחות הם נמצאים אצלו בדרך פשוט, לא בדרך הרכבה כמו אצלנו, שכוח הרצון הוא דבר בפני עצמו, כוח הזיכרון, כוח הגבורה, כל מיני כוחות הם מחולקים, אחד לא שייך לשני. אצלו כל הכוחות האלה הם לא כוחות שונים, הם נמצאים באופן פשוט, בלי הרכבה, דבר שלא ניתן להבין אותו ולהשיג אותו. אנחנו לא אומרים מילים בלי להבין, אבל יודעים שהוא איך עוד גם בצורה, לא רק במספר אלא גם בפשיטות. בפשיטות
זה משהו שתמיד מפריע לי. אנחנו אומרים שאנחנו בעצם לא יכולים להבין את זה, ובשכל הנתונים הגשמיים המוגבלים שלנו אין לנו אפשרות להבין את הדברים האלה. אז מה העניין ללמוד את זה, לדעת את הדברים, אין לנו באמת
עושה את זה. טוב, אולי נתייחס אחר כך, אני רוצה הוא קצת מדבר פה עוד על הנושא הזה, אז אולי בסוף, אם אין לי זמן אוש בתחילת השיעור הבא, כי זה מוכר כבר, אבל בלי נדר, נשתדל להתייחס, אם אני שוכח, תזכיר לי. אז זה דבר אחד שאמרנו. הדבר שני פה שהוא אומר, ונמצא שיש בו כל השלמיות לא כדבר נוסף על מהותו ואמיתת עניינו. כלומר, אצלנו יש לפעמים שלמויות שאתה קונה אותן, לא נולדת נגיד עם גבורה נפשית, יש אולי כאלה שאולי כן, אבל פיתחת, עבדת על זה. אז זה קניין שבעצם הוא קניין נוסף, הוא לאו דווקא במהותך מלידה, אלא שאתה קונה אותם. אז זה כביכול דבר שנוסף על אמיתת העניין. בואו לא נלך, אולי שם זה לפתח תכונות שכבר נמצאים, וזה רנפי נמצאים. אז נדבר על השירות. כן, כסף, נולד אני. אז הכסף הוא קניין נוסף, הוא לא בעצם אצלו. אז זהו, אבל אצל הקדוש ברוך הוא כולל בתוכו, או כמו שאומר, מצד אמיתת עניינו בעצמה, שכוללת באמיתה כל השלמיות, שאי אפשר לעניין הוא מבלתי כל השלמיות מצד עצמו. הנה עכשיו הוא אומר, והנה באמת הדרך הזה, רחוק מאוד מהשגתנו וציורנו. לכן רציתי לקרוא את זה קודם, לראות איך הוא מתייך את זה. הוא אומר, זה רחוק מאוד מהשגתנו וציורנו, וכמעט שאין לנו דרך לבערו ומילות לפרשו. כי אין ציורנו ודמיוננו תופס, אלה עניינים מוגבלים בגבול הטבע הנברא ממנו יסבור שמו. יסבור שזה מה שחושינו מרגישים ומביאים ציורו אל השכל. ובברואים עיני העניינים רבים ונפרדים. אולם כבר הקדמנו שאמיתת מציאותו יסבור אינה מושגת. ואין להקיש ממה שרואים בברואים על הבוי וסבורה, כי אין עניינם ומציאותם שווה כלל שנוכל לדין מזה על זה. פה אני רוצה להעיר משהו. הרי הפסוק אומר, מבשור יצא אלוהיקה. כשאני מסתכל על הבשר שלי, כלומר על הגשמיות, ואני רואה אלוקים, אני מבין, זה אחד הדרכים העיקריים, איך אני מגלה ויודע על הבוי וסבורה. כלומר, וגם בזוהר זה כתוב, שצריך להסתכל פה למטה, ולדון משם למה שאתה רואה, מה שנמצא למעלה. הפוך, לכן הקשבוך הוא ברא את כל מה שהוא ברא פה, כדי שהעולם יגלה, כן, שהכל ברא לכבודו, לגלות על עצמו, על עצמו. אז הרמח"ל לא מתכוון להכחיש את הדברים הזה, את הדברים האלה, אבל הרמח"ל מתכוון לגבי שוב, השגה. אי אפשר להכחיש בבחינת השגה ממה שאתה רואה פה, כי המושגים פה הם לא אותם מושגים שם. הדברים מקבילים, כלומר ממה שאתה רואה פה אתה יכול לשפוט מפה לשם, אבל לא במהות אלא רק בידיעה, בסדר של הדברים. הסדר תמיד מקביל, כמו שיש פה אדם, קומת אדם, אז אנחנו מבינים שיש קומת אדם העליון, אבל המהות זה לא בשר ודם. גם שם יש בחינה של בשר ודם, אבל בשר ודם לא שלנו, בשר ודם רוחניים. אריזל מדבר על אור בשר גידים עצמות שם, כמובן, אבל זה לא אור בשר גידים עצמות שאנחנו מכירים, זה עין כלפי מה שאנחנו מכירים. אז זה מה שהרמח"ל מתכוון, אין עניינם ומציאותם שווה כלל שנוכל לדין מזה על זה לגבי מהות, לגבי עצם. אבל זה גם כן מן הדברים הנודעים בקבלה, כמו שכתבנו, ומאומתים בחקירה על פי הטבע עצמו בחוקותיו ומשפטיו. אז פה בעצם אתה רואה כבר, הוא עצמו אומר, כן, אתה כן יכול לדעת בחקירה על פי הטבע, איך אם אתה לא יכול להקיש מזה לזה, אז מה עשית על פי הטבע? כמו שאמרנו, כן, יש ידיעה מן הדברים הנודעים בקבלה ומאומתים בחקירה על פי הטבע עצמו בחוקותיו ומשפטיו, שאי אפשר כל פנים שלא ימצא מצוי אחד. טוב, הוא לא מדבר על הפרטים של הבוי, רק על נקודה מסוימת, אז זה לא ראייה למה שאמרתי, אבל הוא אומר פה שאי אפשר כל פנים שלא ימצא מצוי אחד משולל מכל הטבע חוקות וגבוליו, מכל היעדר וחיסרון, מכל ריבוי והרכבה, מכל יחס וערך, ומכל מקרה הבריאים, שיהיו הסיבה האמיתית לכל הנמצאות ולכל המתיילד בם. כן? אי אפשר, הכל פנים, שלא יימצא מצוי אחד שיהיה מעל כל ההגדרות והטבע שאנחנו יודעים, שיהיו הסיבה האמיתית, ודאי צריך חייב, מוכרח להיות שיש שם אחד מעל כל הגבולות האלה, שהוא הסיבה האמיתית לכל הנמצאות ולכל המתיילד בם, כן, גם הנמצאות וגם לכל המתיילד בם, כי זולת זה מציאות הנמצאות שאנו רואים בהתמדה היה בלתי אפשרי. עכשיו תיאפס עכשיו אולי למה שאמרת, למה ששאלת. אני רוצה להבין קצת יותר את השאלה עכשיו. אתה שואל, אם אנחנו לא יכולים להשיג את זה, מה העניין ללמוד? האמת היא שכל הלימוד שלנו הוא רק בשלב יותר מאוחר. כלומר, כל ספרי הקבלה וכל כל הספרים שמדברים כביכול עליו, הם מדברים על הספירות ועל על על בעצם הגילוי, משהו כן מגלה לנו. פה הרמח"ל מדבר במציאותו עצמו, במציאות אמיתתו, מה שמכונה אמיתתו הנעלמה. ושם באמת אנחנו, הדבר היחיד שאנחנו יכולים להגיד, אפילו בספירות, כשאנחנו מדברים על זה, לא נכנס לזה, אבל מה שמכונה המעציל, הבוירס בורח, כל המילים, הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא לזה, הכל פה זה כבר גילוי שלו, איך הוא מתגלה אלינו, גם י' כבוב, גילוי איך הוא מתגלה אלינו. שם אנחנו כבר יכולים להבין דברים. שם אנחנו יכולים להבין דברים, ושם זה הלימוד. אבל מה? אנחנו צריכים כן לדעת שאם כל הלימוד שלנו בגבולות שמתגלים ב-י' כ-ו' יש י', שזה חוכמה, ה', בינה, ו', ה', וכולי, כל מיני, כן, ה-י' כ-ו' זה כנגד כוחות מסוימים, מוכרחים לדעת שזה לא כמו אצלנו, שזה בהרכבה, אלא שזה בפשיטות. וחלק מזה, החשיבות של הדבר, שזה חלק מזה שהוא נצחי ואינסוף, כמו שרמב"ן כותב בפרשת בראשית, שכל בעלי הרכבה, בסוף הרכבה נפרדת, לכן בני אדם מתים. אז אם גשבוך הוא נצחי ואינסוף וכולי, חייב להיות אצלו גם כן פשיטות בלי שום הרכבה. ממילא יהיה, אנחנו עומדים בפני סתירה, תרתי דסתרי. אנחנו אומרים שיש לו את כל הכוחות, מצד שני אנחנו אומרים שהוא אין סוף נצחי וכולי, אם כך, איך זה מסתדר אחד עם השני. אז לכן אנחנו חייבים לדעת שבכל מקרה יש הבנה ויש תירוץ לסתירה הזאת, שזה בעצם נושא בסיסי ועיקרי בקבלה. שזה, הוא לא נכנס לזה, אני רק מסביר מה עומד מאחורי החשיבות לדעת הזה, שכעיקרון יש פה סתירה. אנחנו מדברים על יד השם, עיני השם וכולי, כאילו הוא מורכב כמונו, ודאי שלא. אז לכן זה חשוב להבין, כי אחרת יהיה לנו בעיה באמת להאמין נכון ולדעת נכון את הנצחיות והאינסופיות של הקדוש ברוך הוא. פיין.